שלום רבותיי, אנחנו בפרק ח' פסקה י' ב'. כמו שאמרנו בסוף הפעם הקודמת, הפסקה הזאת יכולה קצת לבלבל. אז נקרא את כל הפסקה, ננסה לפסק את הפסיקים נכון. מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. שאז העצבות מתפשטת היא כמחלה ממארת בכל קצות הגוף והנפש, מפני שהחטא מדיב את הלב וגורם לעצבות להתאזרח על המרירות הקודחת של תבירת התשובה, שאף על פי שיש בה חלקים עצבניים הם כאש מתאהר, מצרפים את הנשמה, מחזיקים אותה על הבסיס של השמחה הטבעית התמידית הראויה לה. טוב, כלל גדול בידינו, אמרנו הרבה פעמים, שכל מידה יש בה שלושה צדדים, או שלוש בחינות. יש את המידה שהיא מה שהיא צריכה להיות, הרמב"ם קרא לזה מידה בינונית. יש את המידה שהיא יתר ממה שהיא צריכה להיות, זה הקצה המותר. ויש את המידה שהיא החסר ממה שצריך להיות, זה הקצה שהוא מחסיר מהבינוני. לדוגמה, מידת הענווה היא מידת האמצע, מידת הגאווה היא מידת היתר, שפלות הרוח היא מידת החסר. ואנחנו צריכים להיות באמצע. עכשיו, כלל גדול בידינו, שהמידה הבינונית היא כוללת בתוכה את שתי הקצוות. כלומר, בינוני זה לא פשרה, אלא בינוני זה בין זה לזה. עכשיו, כמובן, הבינוניות הזאת, שקורא לרמב״ם המידה הישרה, מידת החכמים וכו', מידת האמצע, הבינוני הזה הוא משתנה מכל מידה. ובכל מידה יש את הבינוני שלה, את האמצע שלה, את הכולל של שתי הקצוות שלה. אז למשל, הדוגמה שהזכרנו עכשיו, לגבי מידת הענווה, אז חכמים אמרו, אני אומר את הדברים לא מדויק, אפילו אולי לא נכון, שתלמיד חכם צריך שתהיה לו שמינית שבשמינית שבגאווה. טוב, אז קודם כל מדובר על תלמיד חכם. טוב, בית, שמינית שבשמינית, זה לא עניין מתמטי, של 1 חלקי 64. אנחנו יכולים להגיד 1 חלקי 64, כנראה שהמספר 8 יש לו משמעויות יותר פנימיות, אבל רק בשביל לסבר את האוזן, כדי שלתלמיד חכם, כדי שתלמיד חכם יהיה במידת האמצע, עם מידת הענווה, אז הוא צריך, אני אומר משפט שהוא לא נכון, אבל כדי לעזבות העיקרון, צריך שיהיו לו 63 חלקי 64 חלקים, שהם שפלות רוח, ואחד חלקי 64 חלקים, גאווה. אם כן, מידת הענווה שלו, כוללת את שתי הקצוות. אלא המינון הכמותי והאיכותי של שפלות הרוח הוא גדול, ולעומת זו של הגאווה, המינון הזה הוא קטן. אותו דבר ביחס לעצבות. כלומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא מידה מיותרת בעולם. נכון שהרב קוק כותב בעצמו, שמידת העצבות אין לה שורש בקדושה. כלומר, יש מידה אחת מכלל המידות, שאין לה שורש חיובי, שאין לה שורש אלוקי. ולכן אומר הרב שם באורות הקודש, שהשורש של מידת העצבות היא, הוא הכעס, הגאווה, הדאגה וכו'. בכל אופן, אם נשאר במושגים שדיברנו עליהם כבר, יש עצבות שהיא משתקת, ויש עצבות שהיא בונה, שהיא מאתגרת. העצבות המאתגרת נקראת אצל חכמים צער. כלומר, כשאדם, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, פוגש את הפער בין רצוי למצוי, הוא מזהה את אי ההתאמה שלו ביחס למה שהוא יכול להיות, או ביחס למציאות כולה וכו', כל מה שדיברנו, אז הוא מצטער על זה. מצטער על זה, כלומר הוא כואב את זה, הוא כואב את הפער הזה, והכאב הזה אמור לבנות אצלו את הרצון ואת הפעולה להשלים את הפער הזה. זה נקרא להצטער. עצבות זה שאותו כאב, הוא לא גורם לי לבנות, אלא הוא גורם לי להשתתק, הוא גורם לי לשיתוק, הוא גורם לי לחידלון. הוא גורם לי לייאוש, הוא גורם לי לאי עשייה. כביכול להשאיר את המצב על מעמדו כפי שהוא. לכן כשהרב כותב בהרבה מקומות שצריך להתרחק מהעצבות כהתרחק מאש, לזה הוא מתכוון. כלומר, מידת העצבות הכוונה לקחת את הכאב על הפער בין הרצוי למצוי, ולהפוך אותו, להפוך את הכאב הזה מצער לעצבות. מכאב בונה לכאב משתק. מכאב שבונה את העתיד לכאב ש... שמתמוטט מהעבר. לכן, כשכאן הרב אומר, מאוד צריכים להיזהר מהעצבות, מן העצבות, באמת צריך להיזהר מן העצבות, ולא סתם צריך להיזהר, צריך להיזהר מאוד מהעצבות. אומר הרב, אבל לא במידה גדולה כזו. כלומר, צריך להיזהר, לא להיזהר יותר מדי. כמו שהרב אומר בהמשך אורות התשובה, שצריך להיזהר מאוד בזהירות. אדם זהיר, זה טוב מאוד. מידת הזהירות היא מידה חשובה. אבל כשאתה זהיר יתר על המידה, אז אתה כבר מגיע לשיתוק. אדם מרוב שהוא זהיר, הוא מגיע למעבר חצייה. אז אדם זהיר, מסתכל, שמאלה וימינה, כבר שכחתי. מה קודם? ימינה. קודם כל. נראה לי שמאל, לא? כי זה... לא. שמאל נראה לי קודם כל. תמיד מתחילים בשמאל. מה נעשה? כן, אבל זה הימין של מי שמגיע. אז השמאל שהוא ימין, זה בסדר. אז הוא מסתכל שמאלה, לתנועה שבאה אליו, אחר כך מסתכל ימין על התנועה שבאה מהצד השני, ואז הוא עובר. אז זאת נקראת זהירות. אבל אם מרוב זהירות הוא כבר הגיע למסקנה שהוא לא עובר את הכביש, כלומר שהוא משתתק, שהוא פשוט נעלם דום, אומר הרב, צריך להיזהר מהזהירות. יש זהירות שהיא הכרחית והיא רצויה והיא ברכה מאוד לאדם, ויש זהירות שהיא חורבן. לכן צריך להיזהר מעודף זהירות. אומר הרב אותו דבר כאן, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות. צריך להיזהר מהעצבות, אבל אל תיזהר יותר מדי מן העצבות. עד כדי כך, אני אומר את זה בלשוני, שתשכח שצריך להיות קצת עצוב. כלומר, להיות קצת עצוב צריך. אבל עוד פעם, אני מעדיף שאני במילה צער, לא במילה עצבות. זה לא סמנטיקה, כי עצבות זה שיתוק, זה יאוש, זה קנייה. צער זה אתגר, זה בניין, זה עתיד, זה המשכיות. אז אומר הרב, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות במהלך התשובה. אבל לא במידה גדולה כזאת. אדם שניזהר יותר מדי מלהיות עצוב, אז הוא מהר מאוד יכול להגיע למצב שהוא קל דעת, שהוא קל ראש, שהוא הולל, שהוא מה שנקרא צחוקים. מה נשמע בישיבה? מה נשמע בתהליך הרוחני שאתה עושה? סבבה! על הכיפק! זה מראה שיש כאן בעיה, זה מראה שכנראה האדם הזה לא חדר לעומק מהלך התשובה, לא חדר לעומק השינוי שהוא צריך לעשות אצלו, והכל אצלו, כמו שראינו אז במוסר אביך, שלום שלום. אומר לעצמו שלום שלום, הכל בנוח, בנועם, לבד ילך, כך הוא חושב. אז אומר הרב, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל דם הזהירות מן העצבות צריכה להיות במידה, כי יש צדדים מסוימים של עצבות, יותר נכון צער, שאנחנו כן צריכים לקחת לתוכנו, וכן צריכים להכניס לתוכנו, כי הצער הזה יזעזע אותנו, הצער הזה יטלטל אותנו, הצער הזה ישנה לנו את השגרה, הצער הזה יבנה בנו ציפייה להמשך. אבל אם אנחנו אדישים כלפי מה שהיה, אז אנחנו אדישים, אז לא התקדמנו לשום מקום. לכן מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזו, כלומר לא להיות לא עצוב יותר מדי, אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. כלומר, כדי שבאמת תהליך התשובה יחדור פנימה, אז צריך להיות קצת עצוב. אז מצד אחד מאוד צריך להיזהר מן העצבות, מצד שני יש גבול גם לזהירות מהעצבות. מה? תראה משה, אתה מאיר כאן הערה עקרונית ביותר, והאמת שזה פלא שאולי לא התייחס עדיין להערה הזאת. אחת השאלות ששואלים הראשונים, לכאורה, יש מצוות שתלויות ברגש. למשל, מצוות אהבת השם. יש מצווה, הרמה פסק מצוות עשה ג', מצוות אהבת השם. מצוות אהבת הגר, מצוות אהבת הרע, וכו'. שואלים הראשונים, איך אפשר לצוות על רגש? רגש זה דבר שבא או לא בא. רגש זה דבר שקורה או לא קורה. אז הפוסקים הראשונים כבר דנו בזה, איך באמת אפשר לצוות ציוויים שלכאורה תלויים ברגש. אחד התירוצים השלי או חברך כרגע לשולחן אמר, זה שבעצם אין רגש. באמת, מה שהתורה מצווה שנראה לנו כציוויים רגשיים, זה בעצם תוצאות רגשיות שהן נובעות מהכרות שכליות. כמו שאמרנו פה הרבה פעמים, אתה לא יכול לאהוב דבר שאתה לא מעריך. דבר שאתה לא מכיר את ערכו, את חשיבותו בשכל, אתה לא יכול לאהוב אותו. אם אני מכיר את ערכה של כוס הקפה, אז אני אוהב אותה, לא במדרגה שאני, לא במדרגה של בן אדם לאדם, אלא במדרגה כזאת שאני לא מזלזל בה. אני מבין את חשיבותה, אני מתייחס אליה בכבוד, אני לא אקח אותה ואשפוך אותה על הרצפה, וכו'. מדרגות באהבה. אבל האהבה זה לא עניין רגשי. אהבה זה עניין שכלי. לכן הרב כותב למשל, בספר מידות הראייה, ערך אהבה, פסקה א', האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. מה זאת אומרת צריכה? מה זאת אומרת אהבה צריכה להיות? או שהיא נמצאת, או שהיא לא. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לי צריך, צריך זה מחויב, צריך זה הכרחי, צריך זה לא תלוי בבחירה החופשית שלי. ככה צריך להיות. נו, אז איך הרב אומר, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. צריך להגיע למצב כזה שאתה אוהב את הכל. תשובה. כי את הכל הקדוש ברוך הוא ברא, ולהכל יש תפקיד, ולהכל יש ערך, לכל יש מטרה. אז אני אוהב את הכל כי אני מכיר את הערך של הכל. עכשיו, מדרגות מדרגות באהבה. אהבת כוס קפה היא לא כמו אהבת הספר, היא לא כמו אהבת החבר וכדומה. לכן הציוויים הרגשיים שהתורה מצווה הם לא ציוויים רגשיים. ולכן אנחנו יכולים ומחויבים לעבוד על, נקרא לזה, תופעות רגשיות שמלוות את תהליך התשובה. לכן אני מחליט האם הכאב שלי הוא יהיה כאב משתק או יהיה כאב בונה. זה עניין של החלטה. אני יודע שזה קשה מאוד להגיד את זה, כלומר זה קשה מאוד להגיד את זה למי שחווה את החוויה הזאת והיא קשה לו, וזה קל מאוד להגיד את זה בכיתה, כי כשאתה נפגש את זה בחיים זה מסובך מאוד. אבל זאת האמת. אדם יכול לכוון את התחושות שלו על ידי סדר שכלי אלוקי אמוני פרופורציוני שהוא ייתן לצדדים האלה, לדברים האלה, לבחינות האלה.
זה לא בישביל שם, אבל
לא. מה זאת אומרת? אני הייתי מעדיף להגיד את זה אחרת. יש אהבה קטנטנה ויש אהבת אש בוערת, אהבה עצומה. כדי להתחתן צריך אהבה יותר מקטנטנה. לא יכולה להיות אהבה שהיא רק הערכה. אדם לא יכול להתחתן עם מישהו שהוא מעריך אותו. עם מישהי, כן? סליחה. עם מישהי שהוא מעריך אותה. הוא צריך גם להתפתח, כלומר, אותו היחס השכלי ביניהם צריך להתחיל להופיע בהרגשה, בחושים. לכן הוא צריך להרגיש כלפי המשהו, הוא צריך לא יישא אדם אישה שיראינה, המראה החיצוני, בפרופורציות הנכונות, הוא חשוב וכו'. אבל זה לא מתחיל ומסתיים במראה החיצוני, ולא מתחיל ומסתיים בתחושה, בהרגשה. אבל אי אפשר לדלג על ההרגשות ואי אפשר לדלג על החושים. לכן, באמת, קשר זוגי נדרשת שם אהבה, נגיד, יותר, לא כמותית, אלא יותר, זה סוג אחר של אהבה, אפשר להסביר את זה. אהבה מסוג אחר. גם את החברותה שלך אתה אוהב, נכון? כי אתה מעריך אותו. אבל עם כל הכבוד לחברותה שלך, אתה לא תתחתן איתו. לכן, לגבי השאלה העקרונית של משה, כל תחושה שמלווה לתהליך התשובה, ניתנת לעבודה, ככל שאדם הוא יותר משליט את שכלו על רגשותיו, לא מבטל את הרגשות, אבל משליט את השכל על ידי זה שהשכל מנהל את הרגשות האלה. למשל כמו צער, כואב לי. כואב לי כאב גדול. השאלה, מה אני עושה עם הכאב הזה? האם אני מחליט להתייאש, או אני מחליט לבנות? זה ממש עניין של החלטה. כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא חווה איזושהי חוויה לא כל כך חיובית, אז הוא החליט האם את החוויה הזאת עכשיו הוא לוקח לשיתוק, או את החוויה הזאת עכשיו הוא לוקח לבניין. הראיה, שאולי תקופה מסוימת, ימים מסוימים, הוא היה משותק, ופתאום עברו כמה ימים, ימים אחרים, הוא פתאום לוקח את זה לתהליך של בניין. אז הנה אתה רואה שזה אפשרי. ומי זה תלוי? באדם. עכשיו זאת עבודה קשה, אני לא אומר שזאת עבודה פשוטה. עבודה קשה מאוד. אבל עבודה זאת אפשרי. לכן צריכים להיזהר מן העצבות, זה אפשרי. אפשרי להיזהר מן העצבות. אדם לא יכול להגיד, עצבות השתלטה עליי. דיכאון השתלט עליי. דרך אגב, אני לא אומר, אולי לזה התכוונת ברמז, אני לא אומר שאין לתופעות הנפשיות האלה גם השלכות פיזיולוגיות. אני לא אומר שלא. דיכאון זה דבר שהוא מאובחן מדעית. ויש תרופות שמסוגלות לעזור במצבים כאלה. אז העבודה שאדם צריך לעשות היא עבודה שכלית, היא עבודה מוסרית, שמתלווה אליה, יכול מאוד להיות, אני לא רופא, אבל מתלווה אליה לפעמים, או מתלווים אליה גם, השתדלויות פיזיות. כמו למשל לקחת תרופה. כן? אישה יכולה להגיע למצב שלא נדע, שנקרא דיכאון אחרי לידה. זו תופעה ידועה, מאובחנת, עד לפני לא הרבה שנים התכחשו לזה, אמרו זה לא יכול להיות, זה בעיות עם המציאה. זה סוג של בעיה, שמבטאת את הקשר בין הגוף לנפש, כל מיני צדדים שאני לא יודע להגיד אותם ברמה המדעית, אבל זה ברור שיש כאן טיפול רפואי שצריך להינתן מעבר לטיפול היותר פנימי. זה ברור. הטיפול הרפואי הזה הוא מתלווה לטיפול הפנימי. אנחנו לא מזלזלים בטיפול הפיזי. אבל זה לא מתחיל שם וזה לא נגמר שם. לכן, האם אני יכול להיזהר מן העצבות? כן. אני מחליט. זה קשה? זה קשה. אבל אני מחליט איך להגיב לכאב. האם אני מגיב לעבר שלי, אני מגיב לפער ביחס לעתיד שלי, האם אני מגיב לזה בשיתוק, או מגיב לזה בבניין. אומר הרב, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל מצד שני, לא להיזהר יותר מדי, כי כשאתה יותר מדי נזהר לא להיות עצוב, או יותר נכון, מצטער, אז אתה, אז התשובה עוברת על ידך. אז זה כאילו נוגע בך ולא נוגע בך. אני רוצה לדבר במושגים מאוד פשוטים. אדם שעובר תהליך תשובה, בשלבים הראשונים, משלם מחירים. מסוגים שונים. מחירים של הרגלים, מחירים של חשיבה, מחירים של צורת חשיבה, מחירים של התנהגות, מחירים של כל מיני דברים שהוא עשה.
כל החיים
אולי, אני לא אומר כל החיים, אבל הרבה הופעות של חיים הולכות להשתנות. הולכות להשתנות. והמחירים האלה, התשלום הזה, הוא תשלום כואב. הוא תשלום קשה. אפילו רק מצד, מהצד הפשוט שאדם מתרגל למשהו ופתאום זה משתנה. רק מצד שינוי ההרגל, שזה דבר קשה מאוד. אדם שלא, לא מוכן לשלם מחירים, אז הוא לא מבין מהו תהליך התשובה. אדם שלא מרגיש את הכאב של תשלום המחירים בשלב הראשון, אז אולי הוא לא נמצא בתהליך התשובה. אתם זוכרים שראינו במוסר אביך בזמנו שהזכרנו את זה, שאדם בשלב הראשון מגיע לדקאות, לקדרות, כלומר לא צריך ללכת עם זה עד הקצה. אבל יש צדדים מסוימים של קדרות, של עצב, של חידלון, וזה בסדר גמור. אדרבה, אם הוא לא הגיע לשם, זה מראה שזה לא עמוק מספיק. כמו שאמרנו מקודם, אם הכל בסדר והכל טוב והכל זה, זה מבחוץ. לכן המשפט הזה של הרב, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזו, כלומר לא להיזהר יותר מדי מן העצבות, עד כדי כך שתהליך התשובה יהיה חיצוני. שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. אלא אם תהליך התשובה חודר פנימה, אז החדירה הזאת פנימה, היא יוצרת איזושהי מציאות של עצבות. אנחנו נדבר על זה בשיעורים אחרים, אבל באופן כללי נגיד את זה ככה. תמיד יש תהליך של התפתחות, ולכן תמיד אני עצוב ביחס למדרגה הבאה שאני מסוגל להגיע אליה.
כאבי גדילה כאלה?
מה? כאבי גדילה, בדיוק. כמו שהגוף גדל, אז ככה ילד לפעמים בשלב הגדילה שהוא קם. הגוף שלי כואב, הרגליים שלי כואב. כן, הרגליים נמתחות. עכשיו זה כל החיים. כל החיים אדם גדל, אז כל החיים אדם מתפתח. אז כל החיים יש עצבות ביחס למדרגה שאתה נמצא בה עכשיו, כי אתה יכול להיות יותר. אבל אני אומר פעם, לא להתבלבל במילה עצבות. אולי כדאי. תבינו עד הסוף מה אני רוצה להגיד.
אבל לפעמים זה לא רק לגבי חרב, זה גם יכול להיות לגבי...
רק שנייה, מחילה רק רמי, סליחה שנייה. קורות הקודש ג' יש כאן פסקה אחת על העצבות שהיא קשורה מאוד אלינו. הנה אני קורא, נמצא את זה. אורות הקודש ג' עמוד רש מם ג' רש מם ג' הפסקה נקראת שורש המידות והעצבות. אומר הרב, כל המידות אפשר להעלותן. כלומר, כל המידות, יש בהם צד חיובי שאפשר לכוון את המידה הזאת לטוב, לנכון, לתיקון, לקדושה, לבניין. כל המידות אפשר להעלותן, מפני שיש להן שורש בקדושה. היות והשורש של המידה הוא קדוש, אז היות וההופעות החיצוניות היו לא קדושות, אבל השורש הוא קדוש, אני יכול לחזור לנקודת היציאה, לנקודת המקור, ולהכווין את נקודת המקור הזאת לכיוון הנכון. אז כל המידות אפשר להעלותן, כלומר, אפשר לגלות את הצד החיובי שבהן, מפני של יש להן שורש בקדושה. כל המידות, גם המידות היותר קשות, שבדרך כלל מתגלות בהיסטוריה כיותר רעות, כמו אכזריות ונקמה וכדומה, חוץ מהעצבות, חוץ ממידת העצבות, שאין לה שורש כלל. מידת העצבות היא לא שורש של מידות. כי עוז וחדווה במקומו. אצל הקדוש ברוך הוא, חדווה. אין עצבות אצל הקדוש ברוך הוא. אז יכול זה סותר את מה שאמרנו עכשיו. אומר הרב לא. הוא צריכים להעלות את סיבתה. כלומר, העצבות, מידת העצבות היא בעצם תוצאה. שאדם עצוב זה בעצם תוצאה של מידה אחרת, שהיא המידה החיובית, שאותה אפשר להעלות. את העצבות לא. לכן העדפתי להתשמע במילה צער. הוא צריכים להעלות את סיבתה. ודרך אגב, יש הלכות שקשורות לצער. אדם צריך להצטער את צער השכינה, צער הגלות, וכו', זה הלכות, הלכות בשכון ערוך. אז להצטער זה חשוב מאוד. אבל להתעצב זה לא. דרך אגב, על פי זה צריך להסביר, והתעצב השם מליבו, אין הכוונה שהוא יתעצב במה שאנחנו מדברים על עצבות, כי הרי אין עצבות במקומו, אלא והצטער השם. זה הכוונה. עצבות שהיא עצבות בונה, לא עצבות שהיא משתקת. לכן הוא צריכים להעלות את סיבתה של מידת העצבות, וכיוון שהשורש מתעלה, גם היא עולה. עכשיו, מה השורש של העצבות? אומר הרב כאן שלוש אפשרויות, יש גם יותר. והשורש של העצבות הוא או גאווה, או כעס, או דאגה הבאה מסיבתם, וכיוצא. אמת, השורש של הכל זה הגאווה. כמו שהשורש החיובי של הכל זה הענווה. כלומר, גאווה, כשאדם שם את עצמו במרכז, והוא לא יודע לזהות את היחס הנכון בין הופעת הבורא לרצונות שלו, כלומר, הוא מתכנן שהמציאות צריכה להתנהל בצורה אחרת ממה שהיא הייתה, ממה שהקב"ה החליט לנהל אותה, זאת גאווה. כשקורה משהו, זה הכעס. הכעס הוא תוצאה של גאווה. אני כועס על פער בין רצוי למצוי. אז אם אני השתדלתי לעשות מה שאני יכול, והדברים לא תלויים בי, אז על מה אני כועס? הקדוש ברוך הוא ככה מנהל את העולם. זה לא קשור אליי, זה לא תלוי בי. לכן השורש של העצבות הוא או גאווה, או כעס, שכנראה הוא תוצאה של גאווה, או דאגה, שזה גם תוצאה של גאווה. הבאה מסיבתם, העצבות היא באה מסיבות אלו, וכיוצא. אז את מידת העצבות אני יכול לתקן? לא. את מידת הגאווה אני יכול לתקן. האדם הגאוותן יגיע לעצבות. האדם הענוותן יגיע לצער. האדם הגאוותן ישתתק כשהוא רואה את הפערים במציאות שלו ושל העולם. האדם הענוותן ייבנה, יתאתגר מלשון אתגר כשהוא רואה את הפערים האלה. אז כשהרב אומר שצריך להיזהר מן העצבות, אבל לא להיזהר יותר מדי, זה לא סדר מה שכתוב פה. צריך להיזהר מן העצבות, כי אין השורש בקדושה, כוס וחדווה במקומו, אבל תן מקום לביטויים החיוביים של העצבות הזו. כשהרב קורא לזה במקום אחר, צער. בין היה באחד המקומות, שבת א' באיזשהו מקום. לא, זה חשוב, השלמה הזאת היא חשובה. אורי, מה רצית?
אני רוצה לדבר על עניין של העזרה החיצונית. אז באמת, פעם לא האמנתי בזה, היום ברור שם אני יותר מסכים העניין.
לא האמנת במה?
בקטע שלה, הייתי בטוח שרק התורה מספיקה בשביל לתקן את האדם.
אוקיי.
ואני אומר, אבל מה נגיד, מה עשו לפני כמה דורות, שלא היה את המדע ואת העזרה החיצונית?
כמה אנשים מתו, כמה תינוקות מתו, אחרי לידתם, כי לא היה את האפשרויות הרפואיות שיש היום. אני עונה לך. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא פתח שערי חוכמה. יש לנו אפשרויות לרפא אנשים.
אבל זה לא מראה לחסרון התורה?
חסרון התורה? תחשוב מה היינו עושים בלי שכל אנושי ומדע טכנולוגי שהוא ביטוי של השכל האנושי הזה, בהצלת הלכודים בהאיטי. כמה אנשים היו מתים אם לא היה עולם רפואי מתפתח כמו שיש לנו?
לפני שהמדע היה,
אז העולם היה חסר מאוד. מצד שני, המדע עצמו הוא סכנה, אם הוא חושב שהוא ימלוך, שהוא הקובע, שהוא המנהל. הקדוש ברוך הוא מנהל. לכן זאת ברכה גדולה שבאלף השישי פתחו מעיינות החוכמה, אומר הזוהר. זו ברכה אדירה. מצד שני, כגודל הברכה, גודל הסכנה. כל כוח כגודל עוצמתו לחיוב, גודל עוצמתו לשלילה. אין מלחמה, עוד שנייה אחת, חשוב להדגיש, אין מלחמה בין התורה למדע. זה לא שבמקום שיש מדע יש כפירה, במקום שיש תורה יש אמונה. לא נכון. אם אנחנו יוצאים מנקודת מוצא תורנית, אנחנו שמחים מאוד שהמדע מתקדם ומתפתח. אנחנו יודעים את גבולות הגזרה. אנחנו יודעים מה המדע יודע ומה הוא לא יודע. ואנחנו יודעים איך להשתמש בידיעות האלה לכיוון תורני. מצוין. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני לא יודע את הנתונים המדויקים, אבל הסבים והסבים רבים שלנו, כלומר, דור שלישי נגיד ורביעי אחורה, הרבה תינוקות מתו במהלך הלידות או במהלך השנים הראשונות, כי לא היו ידיעות רפואיות ולא היה אמצעי טיפול. תשאלו את הסבא רבא, כמה כמה תינוקות חיים ממה שהסבתא ילדה. נשארו. אתה מכיר את הסיפור הזה?
סבתא שסיפרה לי גם שהם הרבה אחים של הבתימן בגלל
שלא היה אמצעים. זה ברור. אז ברוך השם שפתח מנות החוכמה. כן, בבקשה.
בקשר לעצמות, יכול להיות שיש מצב שיוצא מאחד, זאת אומרת שבאדם תקופה ארוכה, חודשים או שנים, בתשובה, הוא מרגיש רק שמח.
הוא מרגיש שמח?
לא מרגיש עצמות.
אנחנו יכולים לדאוג לו להיות קצת עצוב. הכל טוב? הכל טוב? רק משוגע דומה עליו העולם כמישור. שיקור דומה עליו העולם כמישור. אתה יודע, יש ביטוי כזה אצל החבר'ה, הכל טוב? הכל טוב. סימן שאלה, סימן קריאה.
כן. הכל מגיע לתשובה ממקום אחר. כל אדם מגיע לתשובה ממקום אחר, מגיל אחר. אז כשהגיע ממקום מסוים, אז יכול...
אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת, בוא נלך רגע לעין היה במקום אחר. כתוב בגמרא, ונפסק להלכה בשכן ערוך, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה.
לא שחוק.
שנייה, אני מסביר. אסור לאדם שימלא פיו שחוק. מסביר שם הרב בן היה, מה זה שחוק? מדי אדם צוחק? אדם צוחק שהוא מבסוט. שהוא שמח, שהוא מרגיש טוב. חזל לא אמרו אל תצחק. זה נפסק להלכה בלכות אישה באב. זה הלכה בשכן ערוך. אסור לאדם, ככה זה הנוסח. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. זה לשון ההלכה. אומר הרב, לא כתוב אל תצחק, כתוב אל תמלא את הפה צחוק. כלומר, חצי פה צוחק, חצי פה לא צוחק. מה זאת אומרת? אומר שם הרב בעינייה. לו יצויר ציור, שאצל אדם באופן אישי פרטי, הכל טוב. והוא מרשה לעצמו במרכאות לצחוק. הכל טוב. ונו, ואתה לעצמך נבראת, אני לעצמי נבראתי. מה עם העולם? מה עם תיקון העולם? מה עם גאולה? מה עם תיקון עם ישראל? מה עם תיקון האנושות? אז גם לו יצויר ציור תיאורטי. שאצל האדם באופן אישי פרטי, כאילו, הכל טוב, זה שהוא לא משייך את עצמו לציבור, זה עצמו מראה שלא הכל טוב. כי אם הוא משייך את עצמו לציבור, זה מיד היה מראה, הוא מיד היה מבין שלא הכל טוב. לכן יכול מאוד להיות, באופן תיאורטי, שאצלי באופן אישי הכל טוב, אבל להיות, והאדם הוא לא פרטי, אלא האדם הוא חלק מכלל, והכלל עדיין לא ישתלם, הראיה שהגאולה עוד לא הושלמה, אז אסור לאדם שימלא את הפיו שחוק. חצי פה תצחק, חשוב לצחוק. להודות על הטובה, לראות את החיוב. אבל חצי פה, עוד אי אפשר לצחוק, כי יש עוד כמה חסרונות בעולם. בסדר, אז ככל שאתה מתפתח בתהליך הרוחני שלו, הוא רואה את עצמו כחלק מכלל. אז ממילא הוא רואה את עצמו כחלק מכלל, אז גם אם הוא לא עצוב על עצמו, הוא עצוב על הסביבה. כי הוא והסביבה זה דבר אחד, זה שייכות אחת, זה מציאות אחת. טוב, אנחנו נעצור פה, רק שיעורי בית תחשבו, החלק האחרון של המשפט הזה, שאז העצבות מתפשטת כמחלה ממארת, וכו'. האם המשפט הזה הוא טוב או לא טוב? האם המשפט הזה ככה צריך להיות או ככה לא צריך להיות? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם שאז העצבות מתפשטת, זה מתייחס לרשע של המשפט? כלומר, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, שאז העצבות מתפשטת כמחלה ממארת, ואז הפירוש הוא הפירוש של המשפט הזה, זה שזה שלילי. או... אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את אור השם, לא מכאן נשמה, כאן הצד החיובי של העצבות, ואז שאז העצבות מתפשטת, זה משפט חיובי. טוב, תחשבו שורה בה, חשבתי להספיק היום. תחשבו על זה. יישר כוח. כן.